אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 או 105.3 FM או באתר או באפליקציה של כאן שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו, איתנו היום באולפן איתי סופרין ורועי קנטן עושים איתנו את התוכנית. שלום לך יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה? דן עומר היה מבקר נשכני ופרובוקטיבי, וגם סופר פרובוקטיבי שספריו הגיעו עד בית המשפט העליון, אחרי שהוכרזו כתועבה. נשאלת השאלה, האם העובדה הזאת יסבר לכך שהוא נשכח ודי נעלם, או שדווקא ההיעלמות שלו מהנוף שלנו מטמיעה לנוכח הדברים האלה. ננסה לפתור את הסוגיה הזאת עם גיל ססובר בפינתו, על סופרים נשכחים שצריך לזכור. נדבר גם עם אלי ביטן שלנו, מכאן מורשת, על ספר שהוא קורא, באופן המיוחד לו, קריאת תלמיד חכם בספרות חילונית. היום זה קצת שונה, הוא קורא ספר עיון על, על השמאל, ננסה להבין...
לא, לא שונה, הוא עדיין קורא את זה באופן שבו הוא קורא את זה.
נכון, זה נכון, אבל פשוט...
קריאה חרדית.
קריאה חרדית בספרי חול.
נכון.
אבל לפני כל אלה, אושוויץ.
נכון, קראת בוודאי את הידיעה על כך שנשיא פולין, אנג'י דודה, דודה, לא יודעת איך קוראים לו, איך קוראים לו? הוא דורש לנאום בטקס לזכר השואה שיערך החודש ביד ושם, מכיוון שלדבריו הוא נציג של המדינה, שהכי הרבה אזרחים שלה נרצחו באושוויץ. הוא מתנה את השתתפותו בטקס בדבר הזה. בכתבה בארץ מזכירים שאכן 70 אלף פולנים נרצחו באושוויץ, יותר מכל אומה אחרת, מלבד כמובן בני הדת היהודית, שנרצחו שם שמספרה מוערך בכמיליון בני אדם. הנשיא הפולני רוצה לדבר על ציטוט הסבל של הפולנים, בהם פולנים יהודים, כלומר הוא מכליל את הפולנים היהודים בתוך העסק הזה, אזרחים פולנים, לדבר על האובדן ממנו סבלנו, כלומר הם סבלו, כתוצאה ממלחמת העולם השנייה ומהשואה. ובעיקר כדי להוות עמדת נגד לעמדה של נשיא רוסיה פוטין, שמאשים את פולין בשיתוף פעולה עם גרמניה הנאצית, ובתרומה לפרוץ מלחמת העולם השנייה. כל העסק הוא חלק מקמפיין נרחב כמובן, שמנהלת פולין בשנים האחרונות, שנועד להציג את האומה הפולנית כקורבן, עוד אחד מהקורבנות, או עוד אחת מהקורבנות של גרמניה הנאצית, ובכך למזער את חלקה בפשעים נגד האנושות שהתחוללו במלחמת העולם השנייה. כלומר, הם לא אשמים, הם היו קורבנות של הדבר הזה.
חלק מהקמפיין שלה מתבטא גם במאבק בעיתונאים שכותבים על השואה, ומעזים לכלול את פולין כחלק ממערך ההשמדה, וגם באומנים ויוצרים שהיצירות שלהם ועבודות שלהם עוסקות בשואה, באופן שלפי דעת הפולנים לא עולם את הנרטיב החדש הזה שהם מבקשים לקבע. את זה למד עכשיו על בשרו הסופר האירי ג'ון בוין, שהוא בין השאר מחבר הספר הנער בפיג'מת הפסים. תרגום שלו יצא בעברית גם בהוצאת ידיעות ספרים, בתרגומה של דפנה לוי. זה ספר שעוסק בנער גרמני בשם ברונו, שאביו הוא בכיר באס-אס, משרת במחנה השמדה, וברונו מתחבר עם נער יהודי בשם שמואל, מנהלים איזה מין חברות כזאת שחוצצת בה גדר הטייל, והוא מתאר את המציאות הזאת כפי שהיא עולה מנקודת מבטו ולאור החברות המשונה הזו. הספר הזה היה גם רב מחר וגם עובד לסרט, ועכשיו הוא הסתבך עם מוזיאון אושוויץ שממליץ לעולם הרחב לא לקרוא את הספר הזה.
נכון, הסופר הזה צייץ בחשבון הטוויטר שלו ביקורת על ריבוי הספרים שהשם שלהם הוא שייך לנוסחה של ה-X של אושוויץ. הוא כתב, אני לא יכול שלא לחוש שבשימוש הקבוע באותן מילים, עם שם העצם המתחלף, מולים וכותבים בונים סוגים שונים של משהו שמוכר היטב, אך שהתוכן והכותרת היו צריכים להיות מטופלים בקצת יותר מחשבה ותשומת לב. הוא כלל תמונות של כריכה של 7 ספרים, והם החיות של אושוויץ, המקעקע של אושוויץ, הספרנית של אושוויץ, החבלן של אושוויץ, הזונה של אושוויץ, האחים של אושוויץ, והילד של אושוויץ. באמת, תניחו לנו. אני מסכימה.
זה לגמרי.
אבל הוא בתור אחד שבעצמו כתב ספר כזה, זה קצת מוזר שהוא מתלונן.
כן, אבל הוא לא קרא לו הנער של אושוויץ.
בסדר.
הוא התרומם מעל הסוגיה הזאת בנוחות.
הנער בפיג'מת הפסים זה מספיק גרוע.
זה די גרוע, כן. חשבון הטוויטר של מוזיאון אושוויץ ענה לציוץ הזה, ושם נכתב כך. אנו מבינים את הדאגה הזו, וכבר התייחסנו לכמה דיוקים בספרים שצוינו. עם זאת, הנער בפיג'מת הפסים, הם כותבים, ראוי להתעלמות מכל אחד שלומד או מלמד את ההיסטוריה של השואה. הם צירפו קישור למאמר באתר בריטי של מקום שנקרא מרכז לימוד ותצוגה של השואה. זה מאמר מספטמבר שמבקר את האופן שבו יוצגו שני הנערים בספר וגם סוף הספר.
טוב, בואי ננה להם בטוויטר. הוא כתב, אני מכבד לחלוטין את זכותכם להמליץ על ספרים מסוימים ולהסתייג מקריאתם של אחרים. כדאי לציין שבפסקת הפתיחה של המאמר שפניתם אליו, כוללת 3 טעויות ב-57 מילים, וזו הסיבה מדוע לא המשכתי לקרוא.
הוא לא אמר שמה מהו 3 הטעויות האלה, אבל הנה תרגום של פסקת הפתיחה הזאת במאמר שכותרתו היא הבעיה עם הנער בפיג'מת הפסים. ככה הם כותבים שם. ספרו של ג'ון בוין פורסם לראשונה ב-2006, ועובד לסרט שובר קופות 2 לאחר מכן. זהו רב מחר בינלאומי, ונכון ל-2016, מחר 7 מיליון עותקים. מורים ברחבי בריטניה משתמשים בו ככלי, ללמד על השואה בשיעורי היסטוריה ואנגלית כאחד. אנשים רבים שקראו את הספר או צפו בעיבוד לסרט, מאמינים שזהו סיפור אמיתי המבוסס על אנשים אמיתיים ואירועים אמיתיים. עם זאת, חשוב להבין שהספר הוא עבודת בידיון. האירועים המתוארים לא היו יכולים להתרחש. ברשומה זו, התאר, כך אומר מי שכתב אותה, חלק מאי הדיוקים ההיסטוריים בספר ואת התיאור הסטריאוטיפי של דמויות מרכזיות המסייעות להנציח מיתוסים מסוכנים על השואה.
עיקר הבעיה של הספר הזה, לפי המאמר, הוא שדמותו של ברונו בן 9 משמרת את התפיסה שרבים מאזרחי גרמניה לא היו מודעים למה שמתחולל, כי ברונו בן 9, כזכור, לא ממש מבין מה קורה במחנה ההשמדה. הבעיה שלהם עם שמואל, מעבר לעובדה שהם מציינים שבני 9 באושוויץ נשלחו מיד למוות, זה שהוא מגלם בדמותו את התפיסה שיהודים הם היו קורבנות פסיביים בלבד, בעוד שיש עדויות על מרידות והתנגדויות, ויש גם בעיות עם סוף הספר, שהוא כנראה מופרך וגרוטסקי, ואוקיי, יש כל מיני בעיות. אגב, זה שהיו כאלה שהתנגדו נגיד, ולא היו פסיביים, לא אומר שלא היו כאלה שלא התנגדו, שזה הרוב, אין מה לעשות, בוא נודה בזה. אני לא יודעת מי יכול להתנגד בשלב ההוא. אתה נכנסת לאושוויץ, אתה נכנסת לשם. אז אם זאת ההתנגדות שלהם לספר, זה קצת מוזר.
אני חושב סוף הספר הוא באמת קצת משונה, ואני חושב שאם מישהו מגיע לסוף הספר וקורא אותו ואומר לעצמו, זה מבוסס על מקרה אמיתי, אז יש לו בעיה. הוא לא כל כך מבין, הוא לא כל כך מבין את המציאות כמו שצריך, לדעתי. בוין ממשיך ואומר, אני מאמין שטיפלתי בנושא ברגישות רבה בספרי, אם כי הקוראים כמובן זכאים לחוש אחרת. ועוד מצוין שמוזיאון אושוויץ הייתה בעיה גם עם כל מיני ספרים שהוא הזכיר, הם אמורים את זה בעצמה, הם ציינו אי-דיוקים בספרים שהוא מזכיר, לדוגמה המקעקע של אושוויץ, שגם הוא רב מחר, עליו הם כתבו, הספר מכיל אין ספור טעויות ומידע שאינו תואם את העובדות לצד הגזמות ופרשנויות מוטעות.
ללא ספק הגענו לשלב הפרסה בהתעסקות בנושא הזה.
את יודעת
בעיקר שיש מין מקום כזה, כאילו, של מוזיאון אושוויץ, שזה כמו ראש ממשלת אושוויץ, שהם קובעים מיניסטריון האמת, איך מותר לדבר על המקום הזה.
זה מעניין שאמרת מיניסטריון האמת, בגלל ש בכתבה נגיד בהארץ על הנשיא הפולני, מציינים שם שהוא השתמש בניסוח שהוא רוצה לדבר על האמת.
אז שייכנס לבית האח הגדול וידבר על האמת.
האמת
זה
שלו.
המקום.
האמת, אני רוצה לדבר על האמת שלי, אבל הם משתמשים, הסבירו שם שהאמת זה מושג שהפולנים עכשיו מתייחסים אליו כאל שכתוב מחדש של ההיסטוריה. ככה שזה יותר יתאים...
זה לא, זה לא. אי אפשר להגיד את זה רק על הפולנים. אני חושבת שזה מגמה כללית בעולם.
כן.
לא רק הפולנים הם כאלה כרגע.
ללא ספק.
כרגע יש בכל העולם, אפילו בישראל, אנשים שמתנכסים בצורה כזאת לאמת.
נכון. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, זה היה אלטון ג'ון, שפשוט שיר ענק, הוא עושה לי חשק לזוז, אבל אנחנו נשב, איתנו גיל ססובר, שחוזר מחופשה ארוכה, הישר אל פינתו, ספרים שראוי לזכור, על מה נדבר הפעם? גיל ססובר, שלום.
אנחנו נדבר על איזה פנומנה שעונה לשם דן עומר, שאיכשהו נשתכחה מהרפרטואר של התרבות הישראלית, ואני קצת מתקשה להבין למה, כי עכשיו שחקרתי ונברתי בו, אתה פשוט מבין כמה הוא פנומן, כמה הוא באמת איזה סוג של, פשוט אילוי, הוא כותב כמו שיר השירים, הוא כותב כמו תהילים, הוא כותב... אני באמת חושב שהוא לא נופל מאלתרמן, או באמת מהכי גדולים שלנו, והוא שולט בהכל, והוא עושה מה שהוא רוצה, והוא איזה נפש חופשייה וייחודית, והוא
היה בחור די פרוע.
כן, הוא היה בן של איזה פקיד מעיריית ירושלים, שבגיל 16 פחות או יותר עזב את כל מה שהוא הכיר, והלך ללמוד בוקרות לחופי הכינרת, והתגייס לגולני, והיה חצי איזה גיבור מלחמה ועזב, לא כך ברור למה, היה לו עניינים עם הנפש, אני מניח.
עזב את הצבא באמצע.
עזב את הצבא, כן, okay. בשחרור מוקדם, אבל ב-67 בכיבוש ירושלים הוא התנדב, ואז לא עשו בעיות לאף אחד שרצה להילחם, והוא היה חובש קרבי. בכיבוש של השער החדש, זה שבין שער שכם לשער יפו, ועוד פעם היה איזה גיבור מלחמה, אבל הוא לא הסתנבר מהניצחון הגדול, והוא יותר עסק בכאב של האובדן, של החברים שלו, של התמימות, של הקרביים, של הסחי ושל הגועל, של הזהה והדם, ואני חושב שאי אפשר להגיד על אנשים כאלה שהם פציפיסטים, כי הוא היה הראשון להילחם, כשהוא נקרא לדגל והוא התנדב, הוא לא היה צריך אפילו לעשות את זה, אבל הוא בניגוד לכל השיכרון הכוח של אחרי המלחמה, הוא ראה, הוא באמת הוא חווה את הכאב, הוא נשאר עם המצבות ועם הנופלים ועם אלה שאיבדו איברים ועם החברים שלו.
במקביל לזה הוא גם היה מבקר ספרות, נכון? שכתב היה ידוע בביקורות נשכניות.
נראה לי
זה... נמר של נייר?
כן, זה קצת יותר מאוחר בעולם הזה, זה עוד אחרי שהוא חזר מלונדון וכל מיני כאלה. לדעתי הציעו את זה לעמוס קנן להיות המבקר ספרות, והוא אמר תודה לא, יש לי כל מיני קשקושים אחרים, אז הוא לקח את זה. וגם שם הוא עסק בעיקר בשחיטה של פרות קדושות. אני חושב שהוא היה מסוג של איזה אורקל, או איזה סוג של איזה נביא אמת, שבאמת כאילו צועק את הנשמה שלו על... אם זה בכיכר העיר, או אם זה ביללה של טן על איזה ראש של גבעה באמצע הלילה, אבל אני לא חושב שאף אחד יתעורר מזה. זאת אומרת, כאילו נתנו לנודניק הזה ליצוק את הצעקה שלו ולחיות את חייו ותעזוב אותנו בשקט. בעולם הזה הוא היה מבקר, זה פחות או יותר באמת הקשר היחידי שלו עם התרבות, או עם הקהילה, או עם האנשים שחיו פה, כאילו, 7 שנים הוא עשה את זה, וגם שם הוא העדיף את כל מיני צעירים וכאלה לא מוכרים על זה, אבל גם לצעירים האלה, הוא היה מאוד לא ברור, הוא היה מזמין אותם הביתה, ולא מדבר איתם איזה 7 שעות, והם לא מבינים מה הוא רוצה מהם, וכאילו, ואז הוא
אומר... והיה טיפוס טיפה מוזר.
תעשה מה שהלב שלך אומר, או משהו כזה, כאילו, מין כאילו, איזה גורו כזה.
לפני שנפנה לטקסטים שהבאת, רק נגיד גם שהוא רצה לכתוב שירה כמו, או ספרות, כמו דור הביט, וכמו אנשים מדור הביט בארצות הברית, גם הוא הגיע לבית המשפט העליון עם הספר בדרך.
אני חושב שזה הספר האחרון שצונזר, ובאמת על מנת לא להשחית את הנוער, אז חסכו מהנוער את הדבר הזה. אני אישית ניסיתי להשיג את הספר הזה, והמוכר ספרים שלי אמר, אני יכול להביא לך 1,000 שקל, זה לא שווה את הנייר שעליו הוא כתוב. הוא אמר שזה פשוט ספר נורא והיום. אז אני ויתרתי ולא קראתי את זה, אבל...
1,000 שקל?
כן, כי אי אפשר להשיג את זה. יכול להיות שאני פשוט כאילו יכול לעשות באינטרנט ולקבל את זה ב-30 שקל תוך 4 שעות לדור, אני לא יודע, יכול להיות. אבל הוא עשה, הוא הקים אוהל מחאה מחוץ לבגץ, והוא נלחם את המלחמה. הוא היה איזה סוג של איזה גיבור תרבות אימוני בירושלים של שנות ה-60 וה-70, שירושלים אז הייתה, צריך לזכור, בירה של תרבות, לא כמו היום שכולם עזבו אותה, זה רשות השידור וכאילו.
אז אנחנו מדברים בעצם על שני ספרים שהבאת לנו, עודה לשאול ובוקר טוב מהפכה. ביקשת שנתחיל עם הקראה, עם קריאה של ההקדמה.
כדי שלא תחשבו שאני כאילו איזה תימוני שהמצאתי פתאום איזה גיבור תרבות, אז כאילו ניתן למישהו אחר.
יש לך מושפנקה מעט פנחס שדה שכותב כך. מרחוב ראשית חוכמה, מעליית הגג בה התגוררתי בנעוריי, לאורך גאולה וחומת שנלר. ומשם דרך הסמטאות החשוכות של הנביאים הקטנים אל תוך מאה שערים. מן השוק השומם של מחנה יהודה, דרך יפו ובן יהודה, אל תחנת הרכבת והמושבה הגרמנית. ומשם לאורך החל אימנו בועחה קטמון הישנה. מעמק המצלבה מבין עצי הזית שלמרגלות המנזר הכבד והמחריש במעלה רחוב עזה ומשורי תור הזהב. אל הר ציון הקודר ומשם דרך ממילה אל גן העצמאות. לשכב שם על ססל בחושך ולהמתין לשחר שיפציע מעל הרי המואב. אני אשר בשנים רחוקות רחוקות פסעתי לבדי בלילות אין ספור בדרכים מהן, לפעמים אל חדרו של ידיד אשר כבר מת ואיננו, לפעמים אל חדרה של נערה אשר נעוריה ואהבתה כבר חלפו ואינם, אך על פי רוב אל הלילה עצמו, ליל ירושלים אשר אין הוא, אשר אין משלו, סליחה, פוסע בין בתי האבן הדוממים, אני יכול להעיד, ורצוני הוא לעשות כנתה, שאינני מכיר בספרות העברית יצירה מבטאת את ההוויה הזאת, הווייתם של איש צעיר וחוצות ירושלים של לפנות בוקר, כפי שמבטאת זאת הפואמה בפרוזה ירושלים של דן עומר. לפני שנים מגיעני ספרון דק ובו, הפואמות בפרוזה המופיעות אתה במהדורה חדשה זו. במרוצת השנים נטלתי לידי פעמים אחדות את הקובץ ההוא, אשר מחברו לא היה ידוע לי וגם כיום אינו מוכר לי אישית, והרהרתי כי הנה זה מקרה ברור של אי-הבנה כלפי יצירה חשובה, שכן אם אינני טועה, הקובץ ההוא לא פילס לו דרך אל נפשם, ואולי אף לא אל ידיעתם של האנשים הקוראים. או שמה ראוי לי לומר של האנשים החיים, היות והדברים הכתובים בו צמחו מתוך החיים ותעודתם לפנות אל החיים. כבר זמן רב שלא התהלכתי בלילות בחוצות ירושלים, ואיני יודע אם עוד אפשר לפסוע בלי חשש על המרצפות, מחמת כל השמן זית הזך שמטפטפים עליהן בלי ערב פייטנים ואנשי רוח. הפואמה האמורה רחוקה מזה לחלוטין. קשרי הזיכרון ההיסטוריים, צורפי המחשבה ומאבק הזרימה של המילים הם אמיתיים. עוד מילה על שתי הפואמות, בית קברות למשוררים ועודה לשאול צ'רניחובסקי. שתיהן דיברו אליי כשקראתין בחנותן, בכאבן ובאנרגיה שלהן, ובאהבות אחדות המשותפות להן ולי. עוד זאת ברצוני לומר, כי מכל הידוע לי על מה שנכתב בשירה העברית החדשה על יוצר עברי כלשהו, אין זכור לי דבר שישווה לפואמה בפרוזה שכתב עומר על שאול צ'רניחובסקי באהבתו אותו. פנחס שדה. מה עוד נותר להגיד?
רגע, אתה יכול לתת דוגמה מהשיר, מהפואמה הזאת על ירושלים?
יש משהו שביקשת שאני אקרא. שאני אקרא, סליחה.
שנראה מה...
ישר לעבור לקטע השני?
ממה שדה כל כך התלהב.
נראה לי.
כן.
בסדר, כמור. למרות שהתעייפתי, אני צריך פאוזה, אבל בסדר.
אני באמת אומר, אתה קורא את הדברים שלו, ואתה כאילו יכול לסמן הכל. זה ממש כמו, לא יודע, סייה של ספרות או...
אז נקרא בכל זאת קטע שאתה החלטת שהוא יותר חשוב מאחרים. הוא פונה לשאול צ'רניחובסקי, זה כתוב עליו בגוף שני. שאול, שיר כתבת על דיאנירה, אשת הרקולס, שהלבישה אותו בחולצת נסוס סרפדית, והלילה אני רואה אותך בדמיוני. מהלך לך בחוצות ערי עולם וחולך רעב. אמנם אמרו לי שתמיד היו בך הומור וחס בחפיפה אחת. ומתחת לשרפי טלטליך, שפמך והרובשקה הרוסית שלך, חייכת לתומך וידעת שהמדבר יפה, אך ליופי האדם היפה תמיד מיופי המדבר. וזה שהכחולים היפים חיים באדם עדיפים על האדומים שבמדבר המת. שאול, מעם כפוף גב ומושפל באת לספר לנו בקומתך הגבוהה לנוכח פסל אפולו. לספר לנו על ריב העולמים שלנו. באת לספר על השתחוויות לשחיות חמדה. לו ידעת שם למעלה, שאול, לנוכח איזה פסל אפולו ענקי אנו נזקקים כיום, ולאלו ביבי שופכין משתחווים אצלנו. שאול, טענת שמקומו של אלוהים, באם הוא קיים, אינו בשמיים, כי אם על פני הארץ, ואתה רצית כל כך לראות אנשים יצוקים בברונזה פלורנטינית, רצית להתנקם בכל שעבודי העריצות ולראות אור לכל העמים והממלכות. שאול, אומרים לי תמיד שאני ציני, שלא מתאים לי להתרגש ממך, אך עליך לדעת עד מה אתה מרגש, ולו יכולת לראות עכשיו את ירושלים עירך נפתחת לה באור שחר, כגביע מתוך בקבוק וויסקי שקוף, ומסביבת ציוצי הציפורים כשהשיקונים המכוערים מסרקים בעצירות את כל העיניים.
מספרים עליו על דן עומר שבטרם תקופת האינטרנט, שעוד לארכיונים ולעבודה של עיתונות ולתחקיר הייתה ערך, אז פשוט היה קורא את הכל וזוכר את הכל ומקטלג את הכל, והכל היה אצלו אסוף וערום, והיכולת שלו לדלות מתוך כל העושר הזה בדיוק את מה שהוא רצה ולהשתמש בו ולבחור את המילה הנכונה ולמצוא את הדימוי הנכון, היא הייתה מוחלטת, היא הייתה אבסולוטית, שזה דבר מאוד מאוד ייחודי, בטח לימים ההם. ואני חושב שיש לו נגיד איזה אחד הכתבים שלו, הוא עושה אהבה עם כל המשוררים הגדולים, כן? מי הוא אומר רוס ועד אחמטובה ויסנין, הוא הולך עם הספרדים ועם הדרום אמריקאים ועם הרוסים ועם היוונים העתיקים, אני חושב שבאיזשהו מקום שלו הם כולם חיים. זאת אומרת, שהוא בהודעה לשאול, הוא יושב איתו על בקבוק וויסקי, והוא לא פחות נוכח מאשר כל... הם מוצקים והם גשמיים והם פיזיים, ואני מוצא את זה נפלא. ויש פשוט תחושה, אני חושב כמו אצל ניטשה, שהוא פשוט ידע הכל. הוא פשוט ידע הכל. אני זוכר שבאיזה אימון אגרוף, כאילו, אז יצא לי לדבר עם המאמן שלי על מני פקיה, והוא אמר לי, יופי, אתה רואה את זה, אתה לא יכול ללמוד ממנו כלום.
למה?
הוא דרגה אחר.
כי הוא איזה פנומן, יש לו יכולות שלא יהיו לך בחיים, ואז אתה כאילו יכול להביט בזה באיזה השתאות, ואותו דבר יש לך שאתה קורא את זה, אתה אומר, זה כל כך יפה, אבל אני באמת אין לי מה לעשות עם זה שום דבר, אני לא יכול לחכות את זה. אני חושב שכששאלתי את עצמי, כאילו, מה עושה תרבות, או למה נגיד אנחנו כן נזכור את קניוק, או את דן בן אמוץ, או כל מיני אחרים שכאילו שחיו בתקופה שלו, אז אני חושב שהוא לא, מעבר לזה שהוא בחר להתבדל, ושהוא פחות או יותר בחר למות בגיל צעיר, כי היה לו מלא פיצוצים בלב, והוא לא הסכים לעשות ניתוח, עד שבא הפיצוץ האחרון וגמר אותו, בגיל 44 דרך אגב, הוא לא היה מוכן לכתוב שום דבר באיזה פורמט נגיד של איזה, הוא לא השאיר אחר איזה רומן גדול, או איזה... מין משהו כזה שהיה איזה קונצנזוס, שהנה מגיע האמירה שלו, או הדבר הגדול שלו, כמו שיש לנו נגיד מקנן, או כמה של דן בן אמוץ.
זאת אומרת, זה בעצם כמעט... מישהו שהיה מאוד מאוד בשוליים, ואמר, אני אשאר בשוליים. לא יזכרו אותי, לא...
אני חושב
שכל
כך מעט יש לנו קאונטר קלצ'ר, באמת תרבות שוליים בתרבות העברית. היחידי שבאמת עלה לי בזה, זה פורטיס, עם פלונטר, עם אינקובטור, ועם הרשות שלו.
ותראה מה קרה לו.
וכולנו יודעים לאן הוא הגיע. באמת, כי הוא הגיע לגדולות, והוא הרוויח את דרכו, וכמו ביטלס, הוא מאיזה איום על ההמונים, הוא הפך לשיא הקונצנזוס, והאסתטיקה, וההרמוניה, וכל הדברים האלה. ועומר הוא גם נפטר מוקדם, וגם אני חושב שהוא אהב את המקום הזה. זאת אומרת, שמסתכלים בתצלומים שלו, הוא עומד כמו איזה רספוטין כזה מחוץ לאוהל שלו בבגץ, עם הזקן השחור שלו והעיניים מפחם, ואיזה מבט מוכיח כזה. הוא נהנה לעמוד מול הדבר הזה, אבל אני לא חושב שהוא עשה את זה בפרובוקציה. אני חושב שזה...
זה מה שהוא היה.
זאת הייתה הכנות שלו. זה באמת היה המקום שלו על פני הכדור.
וגם יש עניין כזה שאני חושבת שפשוט אין לו סוכני זיכרון. כדי שיזכירו מישהו, צריך סוכני זיכרון. זאת אומרת, עמוס קינן יש לו אישה ושתי בנות שממשיכות לכתוב עליו ולעשות אירועים בכל שנה ולהעלות כל מיני דברים מארכיון.
כן, גם...
ומשמרות את זכרו.
אני אומר, גם עמוס קינן כאילו נפטר בגיל 80.
נכון.
וזה הרבה הרבה שנים של מפעל חיים. זאת אומרת, נגיד, אם ניקח את הקצב שבו הוא עבד...
וגם סוגות שונות, כן? הוא עשה סרטים, הוא עשה פה, הוא עשה ספרים, הוא עשה זה.
אבל גם דן עומר, זאת אומרת, הוא תרגם, והוא כתב, והוא הוציא, והייתה לחנות ספרים, והוא היה בבוהמה, והוא היה מבקר. זה לא בן אדם שכאילו, אתה אומר, אוקיי, הוא ישב בחדר וכתב למגירה, ואיך זה שלא שמענו אליו. והוא להיות בעולם הזה, ולשחוט שם את כל הפרות הקדושות, ולהגיד, אני לא זוכר למי זה, אומר, יש על רוני סומק, או כל מיני, זה משעמם, וזה דביל, וזה באמת לא, כאילו, לא מצליח להבין לאיזה אינטרס יש למישהו לקרוא אותו, על, על כל הגדולים, כן? הוא כאילו, הוא נהנה מזה, כן? היה לו איזה... אבל הוא עשה, הוא היה איש של מעשה, הוא היה קם בבוקר והוא היה חרוץ, הוא לא איזה בן אדם שישב בהר וקם בבוקר ודפק על זית ואמר כאילו, אני את שלי עשיתי.
שנקרא קצת מבוקר טוב מהפכה?
כן, כן.
אני פשוט זמננו הולך ואוזל, ואני חושב שלא היינו רוצים לוותר על זה. אז זה הקטעים שאתה בחרת, שנקרא את שניהם?
כן, הם קצרים.
רצוף? אז קטע ראשון. משך שהותנו במצלבה אנו עוברים תהליך של בנייה מחדש, כמו פרוטופלזמה מחליפה פרוטופלזמה, אינדוקטרינציה מחליפה ערכים. הייתם אוהבים לראותנו בוכים בכל נהי ותמרורים, ללא דמעות, גברים שכמותנו חיים לבכות בשיניים חורקות. אסרתם לחרוג מהתפקיד שהועדתם לנו בקומדיה השחורה הזו. הורינו היו יהדות של עקורים, אנו בניהם של מאגרים, צאצאי בן בלי ארץ שירשו ארץ והפכו ליהדות של שרירים. כשהגענו לכאן לא הותרנו אצלכם אפילו כל דממה דקה. לחשוב ששילחתם אותנו למלחמות והמסתם עלינו רעיונות של חופש וצדק. לחדתם אותנו במבוכה תמימה אודות חברה שוויונית. רציתם להרוג בנו את כל התאיות. עכשיו אנחנו קוראים מתחת למשקל החרון והזעם, התסכול והסלידה העמוקים. אתם חושבים שאלמלא מוראה של מלכות היינו בולעים חיים איש את רעהו. אתם מלומדים ועליכם לדעת שכושר הבליעה של אנשים שהאושר והרצון שלהם מתו הוא מוגבל. לעבור לקטע השני?
כן, האחרון.
האחרון. לא יהיה סיכון ביטחוני אם אציין שאנו משולים ליונקים עטופים בחיתולים רטובים של ההיסטוריה. איננו סומות. המעטפת האנושית שלנו פריחה מעיקרה. אנו חסרי עזוז להסיר את הלוט מעל לעלילת חיינו, עליה אתם מחנכים את ילדיכם. סביר להניח שמצויים ביניכם כאלה שיאמרו בראש חוצות שאנו מבזים את דמם הקדוש של הגיבורים, מנעצים זכר מיליונים שהפכו לאפר במשרפות הגיהנום. עוד תאמרו שאיננו מאזינים לשיר החיים של העם היהודי.
אני חושב שהוא היה קול מאוד ייחודי בזה שהוא היה מהראשונים שבזו להשתמש בשואה בתור תירוץ לכל עוולה שאתה רוצה לעשות לאחר. הוא פשוט לא היה מוכן לקבל את זה, ובזמן שאחרים...
אפשר להבין למה...
ועד היום חוגגים את זה, כן? אנחנו...
כולנו משתמשים בזה כל הזמן.
לא, אני אומר, כבני אדם אנחנו נהנים לעשות עוולות לאחרים. זה חלק מהמין האנושי, אבל... אז כל אחד מתרץ את זה, אבל...
אפשר להבין, אבל למה בשנים האלה יש לאנשים הסתייגות מזה, וכמה קל לשים אותו בשוליים ולהגיד שאת הדברים האלה לא קוראים, כי קשה להתמודד עם הדברים שהוא אומר. אבל זה התוצאה של מי שמדבר ב... אני מניח שזה גם חלק, כמו שאמרת, זה חלק ממה שהוא רוצה לעשות. הדיבור בבוטות היה חלק מהנשק.
אני חושב שמה שעוד מיוחד אצלו זה שהשפה שלו הייתה מאוד מאוד גבוהה ומאוד עשירה, והיא לא מתחנפת והיא לא מנסה להיות זמינה. אני חושב שזה כמו, נגיד, כמו אצל טבחים גדולים, כן? שהמורכבות לא פוגעת במטרה שבסוף, שזה יהיה נורא טעים. הוא כאילו, הוא היה כל כך צלול במסרים שלו ובאמירות שלו ובמה שהוא התכוון שאתה לא יכול להתבלבל. זאת אומרת, הוא לא משאיר אותך עם איזה ענן של כאילו, לך תחשוב על זה ותחזור אליי אחרי שבוע ותעמוד על רגל אחת ותגיד לי למה התכוונתי. הוא יגיד לך בדיוק, 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 הוא מזוקק.
אז דן עומר, בוקר טוב מהפכה, והודה לשאול, וגיל ססובר,
תודה רבה,
רבה
לך, גיל.
שהזכרת לנו אותו.
להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואיתנו המגיש האגדי של מנדי ביטן, בכאן מורשת, הרב אלי ביטן שלנו, שלום לך.
שלום, המגיש המיתולוגי.
הרב אלי, כמו שאומרים בציונות הדתית, אבל אצלכם זה חרדים, אז אפשר להגיד הרב ביטן.
זה הרב אליהו, או הרב ביטן.
הרב ביטן, אני מעדיפה. אני מאוד לא אוהבת הפמיליאריות הזאת של הרב אלי, מה זה?
בכלל הקטע הזה של חילונים לקרוא אחד לשני בשמות פרטיים, מה זה הדבר הזה? עכשיו, למה זה? כי אתה כאילו לומד בבית ספר חרדי, אז יש איזה, תחשבי, לא מדבר איתך בית ספר של חב"ד, כולם קוראים להם מנדי. גם בית ספר שלך, זה כאילו עובד על פי שכבות, יעקב ישראל, יוסף חיים, אלי, יש לך איזה חמישה, יוסי, עשרי.
אז קוראים בשמות משפחה.
אז שם משפחה, ביטן, לא ביטן, מה אומרים לו? אלי הוא אליהו? אתה לא יודע, גם אתה מזהה את האחים לפי שנים, מיקומים.
אז תקרא לי סלע מעכשיו.
סלע.
אוקיי. על מה אנחנו מדברים היום, אלי?
טוב, היום אנחנו מדברים על ספר שיצא לא מזמן, שנקרא השמאל העצמאי בישראל, 1967-1993.
כך שבניגוד לפינותיך הקודמות, אני מנחש מהכותרת שהם לא מדובר בפרוזה.
נכון. למרות שיהיו אנשים שיקראו אותו כפרוזה, לימים. זה יצא בהוצאת נובמבר, נכון. זה בעצם יצא במימון המונים, וזה יצא לרגל אסופה לזכרו של נועם קמינר, הלך לעולמו לפני 5 שנים. פעיל שמאל עצמאי, מאוד מוכר, המינוח הזה שמאל עצמאי, מינוח שדי התחדש בשנים האחרונות.
מה זה אומר
והוא
באמת?
והוא נועד להגדיר איזושהי קבוצה שכאילו חמקה מהרדאר. זה בעצם שמאל עצמאי, קוראים למישהו שמאלה מהמפלגות הציוניות, השמאליות כמו מפאי, מפם, מרץ אחר כך, שמאלה מהם, אבל לא חלק מהמפלגות, מפלגות האופוזיציה השמאליות הקלאסיות של ישראל, שהן הקומוניסטיות. המפלגות עם הדומיננטיות הסובייטית, כמו רקח, מקי, זה גם ממסד. אז היה שמאלנים שהתקיימו בין לבין, זאת אומרת שהיה הרבה מאוד מהם, בין לבין.
שאין להם ייצוג בכנסת בעצם, שאין מפלגה.
היה תקופה שכן היה שיח, שלי היה כן, אחד פה, אחד שם, מאיר פעיל איזה תקופה. אורי אבנרי באיזשהו שלב גם היה תחת הגדרת השמאל העצמאי. כן היה ייצוג בכנסת, כמובן שזה לא היה מרכז הכובד. ייצוג מאוד נרחב, נגיד, בקמפוסים, ייצוג נרחב בבחאות ציבוריות, אפילו הם אלה שטבעו, נגיד, את המינוח שתי מדינות לשני עמים, שאומץ לימים על ידי כולם, למעשה.
כן, כן, נכון.
וברוך השם, אנחנו חיים בשתי מדינות לשני עמים בזכות האימוץ הזה, אבל נגיד, אז זה מינוח שהם טבעו, נגיד, זה הקרדיט שהם לקחו, כל מיני שיתופי פעולה, נגיד, חדש, מפלגה מאוד מוכרת, היא הוקמה בין השאר, הם הצליחו לייצר את הברית בין הפנטרים השחורים, לקומוניסטים, לעוד קבוצות, הם כן מאוד מאוד נכחו, אבל אז מ-1967, סביב מלחמת 67, אז הם עולים, אז מתחיל מצפן, מצפן תל אביב, מצפן ירושלים, כל מיני קבוצות, עולים, 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 פועלים, פועלים, עושים קמפוס, כל מיני תנועות, 1993, גם הגוש הקומוניסטי נופל, ואז כל שמאלני הופך להיות בעצם שמאלני עצמאי. וגם אוסלו, קורא אוסלו. ואוסלו, למעשה, כמו שאנחנו יודעים לימים, הוריד איזשהו גרזן על השמאל, שיקח לשמאל הרבה מאוד שנים להתאושש מאוסלו, לגבש עמדה לגבי אוסלו וכו' וכו'. אז שם הספר עוצר. והוא ספר מעולה.
מה יש בו? זה אסופת מאמרים?
זה לא אסופת מאמרים הגותיים, זה מין אסופת ממיסטום. אחד כותב על המאבקים המזרחיים, אחד כותב על התנועאי, על מצפן, על מופת, על פה, על כל מיני תנועות. בסוף יש פרק של, איך זה נקרא, ברכה לי המילה, אבל ממש סוקט את כל התנועות, לא מנסה סקירה של אולי 40 או 50, הכותבת, 40 או 50 תנועות, ממש מפרטת איפה הם פעלו, מה ההיקפים, מה הגודל. היסטוריה, יש בסוף רעיון עם אמיר האס, באמת אחת מהאנשים, היא גם הייתה חברה של נועם קמינר, והיא ממש מאלה שפרשו מהמפלגות הקומוניסטיות אי שם בשנות ה-60, והיו תמיד בכל ההתארגנויות העצמאיות האלה לאורך הזמן. יש קצת שיח מושגי, אבל זה באמת, באמת ספר מלא בסיפורים. מלא בסיפורים טובים על השמאל הזה, אבל המאבקים שהוא היה, והיה שותף להם, הדרמות, האנשים, הרכילויות גם, זה מה שאני אוהב.
נשמע ספר טוב.
נכון, אז
האמת, ספר מעולה, ואני הופתעתי, כי כותרת כזאת ואסופת מאמרים, בדרך כלל זה אומר, נורא, לא כיף, לא כיף, לא כיף, והיה לי כיף.
אבל איפה החרדים בתוך הסיפור הזה?
החרדים הם הנעלם הגדול שבספר הזה ולמעשה של השמאל העצמאי. רוצה להגיד שהשמאל בכלל הם לא הנעלם הגדול. המאבקים בין החרדים לחילונים בישראל מתחילים בשנות ה-50, סגירת כבישים בשבת, כפייה דתית, ניסויים, לא ניסויים, דווקא מתחילים מהציונים הכלליים. הם אחרי זה הקיבוצניקים נכנסים, המפמניקים. מפאי מנסה להרגיע את הרוחות, המפמניקים עולים על הבריקד, נוסעים עם רכבים ל-100 שערים וכאלה. השמאל הממסדי הזה כן מנהל מאבקים שלאט לאט מגיע לרץ בשנות ה-70, שולמית אלוני זה בדיוק האמצע. כי הוא בין השמאל העצמאי לשמאל הממסדי. שנות ה-70 היא עדיין לא אשת שמאל, עדיין ממש לא מגדירה את עצמה, היא גם לא מגיעה מהאזור הזה, והיא מאבקי דת ומדינה, כל היום רבה עם החרדים. השמאל העצמאי בעיקר עוסק בכיבוש, פלסטינים, זכויות עובדים, מזרחים, ישראל השנייה, ישראל השלישית, מושגים שלא אגב, ישראל השנייה, ישראל השלישית, זה מושגים שטבע השמאל הזה, השמאל העצמאי, כאן גם מתואר איך הם נוצרו, היום שעושים להם ריקליימינג.
אבישי בן חיים מודע לדבר הזה? שזה לא המצאה של ביבי?
צריך לשאול כמובן את אבישי בן חיים, אבל היום עושים להם חידוש לדברים האלה.
חידוש.
חידוש ממש לצרכים ממש ממש אחרים.
הם עושים ריקליימינג.
בדיוק מה שקורה, אבל דווקא החרדים, הנושא הזה של דת ומדינה, לא נוכח, גם לא במאבקים, וגם קשה לדבר. עכשיו אני רוצה להגיד משהו שאני אומר על מאבקי דת ומדינה, שבשנים האחרונות השם דת ומדינה הוא מעצבן, ואומרים מאבקי חופש דת. חופש דת זה מינוח הרבה יותר נוח, הרבה יותר טוב, הרבה יותר משקף. אפילו בקרן החדשה לישראל, האגף של הדת ומדינה קוראים לו אגף חופש דת. הבינו שעשו לזה את הזה. אז יש שם כמה תחומים. קודם כל, בכל הקשור לשמאל הציוני, השמאל העצמאי זה א', מה ההתייחסות שלכם לסוגיות חופש דת? מה אתם חושבים? ב', זה איפה החרדים? אתם מדברים, נגיד, על עניים, האוכלוסייה החרדית היא האוכלוסייה הכי ענייה בישראל. איך יכול להיות שבכל המאבקים שלכם יש את כולם וחרדים לא נמצאים? זה רק עניין של תפיסות עולם. היה שנים שהחרדים בשנים האלה ניהלו מלחמה מטורפת, נגד קור ההיתוך, נגד מפאי, זה הכי המנדט שלכם, של השמאל העצמאי הזה.
איך לא נוצר באמת?
איך לא היה זה? זה שתי שאלות. אני רוצה שנייה לפרק את שאלת החופש דת, גם שם יש כמה נושאים. יש נושאים שהם לא שמאליים, הם יותר נושאים ליברליים כאלה. נגיד, מדברים על קניונים בשבת, מרקולים בשבת, תחבורה ציבורית בשבת. נושאים ליברליים, הייתי אומר, צרכנים, הם עושים שימוש במילים של חירות, שוויון, צדק, אבל בסופו של דבר הם נובעים יותר מהמקום הצרכני. ליברלי יש מאבקים, אבל שהם סמלים פרופר, נגיד להטאבים, שהמדינה פוגעת בחירותם של להטאבים, זה נושא שהוא מאבק שקשור לחופש דת בישראל, החרדים מצד אחד, הלא חרדים מצד שני, אבל זה מאבק שוויוני, אותו דבר מאבק של מעמד נשים בחברה הישראלית, זה מאבק של שוויון, זה לא, זה מאבקים מול חרדים, אבל זה לא מאבקים חרדים, זה מאבקים מול גברים, במקרה הם חרדים. יש מאבקים, נגיד, של נשים בבתי דין רבניים, אפילו נשים דתיות שרוצות להתגרש במגונות. זה נושאים שהם באמת מאבקים שמאליים. אז מה עושים? איך מתייחסים? עכשיו, תשימו לב, בזה יש הבדל בין הקבוצות בשמאל. נגיד, השמאל הממסדי, הציוני או הלא ציוני, הוא מצד אחד שואף לשיתוף פעולה עם החרדים, לדיל הישן הזה, דיל של רבין, הדיל של ברק, שב איתכם בקואליציה, קצת מסתייג מהממסד הרבני, אבל שואף לדילים. השמאל הליברלי, מה שרץ, מרץ להם עם שינוי, מבחינתו החרדים זה האויב המרכזי, יותר אפילו מהמתנחלים, זה, זה, זה בעצם הראש בראש. יש את השמאל הרב תרבותי, שמאל הרב תרבותי, התרבות וביקורת, ביקורת ותרבות, שבאמת אבישי בן חיים עשה להם עכשיו שנים הם מאובקים במרטף האחור, פתאום הולך, זרק אותם לפריים טיים, את כל המושגים הסוציולוגיים, זרק, יאללה, כל המדינה חגיגה. אז הם דווקא רואים בחרדים להפך, יש פה קהילה שנלחמת על הייחוד התרבותי שלה, זה סופר סופר מעניין, ויש את השמאל המעמדי, שהוא כמעט ולא מדובר, בשנים האחרונות הוא קצת בשמאל המעמדי, חיה ורואה גם לנגד עיניו את החרדים, כקהל יעד המיידי לשיתוף הפעולה. אבל כשאתה שואל את עצמך את שאלת שיתוף הפעולה עם החרדים, נגיד אתה שואל את עצמך, כאיש שמאל, אולי אף אחד מאיתנו לא כזה, אבל כאיש שמאל, כשאתה שואל את עצמך את שאלת שיתוף הפעולה עם ליצמן, לשבת בממשלה עם ליצמן, ליצמן זה בן אדם, שביד אחד אולי הפטרון של החרדים, או הנבחר על ידי החרדים, בשנייה זה בן אדם שמנהל מערכת של דיכוי מיני, או עוזר חשוד לפי המשטרה, המשטרה המליצה להגיש נגדו כתב אישום בעזרה לפדופילית, אז איך, מה אתה עושה? וכשאתה שמאל עצמאי, זאת אומרת שאין לך לא את הגב המפלגתי, ולא את הגב של לנין וסטלין ולא סטלין, אבל את הגב הסובייטי או את הגב ה... אתה צריך לקבל את ההכרעות האלה לבד. לבד, לא משנה אם אתה חבר כנסת בכנסת, לא משנה אם אתה פעיל ציבור בשטח, ברחוב. אתה עצמאי, שלא לומר תלוש, צריך להחליט את ההחלטות האלה, דווקא בעידן שבו אנחנו יודעים כל הזמן לעשות ביקורת על זה שאתה, שאתה מחליט, וזה שלך יש את הכוח ביד, אם לך יש את הכוח ביד, אז ממי הוא נלקח? זה שאלות של השמאל, ודווקא בסופו של דבר אתה צריך לקבל את ההחלטה. אני חושב שזה החיסרון הכי גדול של השמאל העצמאי, כשמאל עצמאי.
חוסר
היכולת
להכריע.
יש עוד נקודה, אלי, אבל שאתה לא...
אין רבנים, אין מועצת גדולי התורה, שתשואל אותם.
יש עוד נקודה שלא התייחסת אליה, בחיבור אולי שיכול היה להיות, ולא קיים משום מה, בין השמאל החרדים, בין השמאל העצמאי, וזה הנושא הציוני. זאת אומרת, לפחות יש חרדים, זה השתנה היום, אבל חרדים שמגדירים עצמם כלא ציונים, יש כאלה זרמים, ויש שמאל שמגדיר את עצמו כלא ציוני. וזה מוזר שגם שם לא הייתה, לא היה שום חיבור.
האמת שזה, יש ניסיונות לאיזשהו יצירת חיבורים בחול, שזה פרופסור יעקב רבקין, שהוא חקר את החרדים, והוא איש שמאל, והוא מנסה לחבר. זה לא, כי בסופו של דבר האנטי-ציוניות החרדית יושבת באמת, באמת על הניסיון להילחם בנאורות, להילחם בליברליות, להילחם בשוויון, ולהגן, זה יכול לקרות רק בתוך תפיסות רב תרבותיות כאלה, מכונים כאלה, מכוני אמצע כאלה, טוב משותף כזה, הנשיא ריבלין כאלה, אבל אנשים שנלחמים על שוויון וליברליות, אנטי ציוני בסופו של דבר, חרדים הם הרי ציונים דה פקטו. במיוחד האינטיפאדה השנייה, שהכניסה את החרדים למעגל הדמים, אז גם אם לא שמים דגל יום העצמאות, וגם אם בצפירה עדיין ממשיכים את השיעור רגיל, וילדים לא שרים התקווה, במובן הפטריוטי והעמוק, את יודעת מה מראים אז, הקהל הבוחרים של ש"ס הוא הימני ביותר מכל קהל הבוחרים.
אבל זה בדיוק העניין, העניין הוא שחרדים בשיטות שונות ובדרכים שונות ובנסיבות שונות, כן הפכו להיות חלק מאוד מאוד נכבד מהממסד. וזה אולי גם משהו שהשמאל העצמאי, כפי שאתה מתאר אותו, לא יכול לחשוב על שיתוף פעולה, כי לשתף פעולה עם החרדים היום זה לשתף פעולה עם אנשים שכן מיוצגים בכנסת, שכן יש להם כוח, שכן יכולים להתאגד, שכן חשים את עצמם בסופו של דבר כחלק מהקומפלקס המורכב הזה שנקרא הפוליטיקה, החברה הישראלית, שלכאורה השמאל העצמאי לא מסוגל להיכנס.
זה כמו סבתא בשלד העיסה, ורק לשמאל העצמאי לא נשאר.
זה נכון, אבל עדיין, תשימו לב, למרות כל מה שאמרת, יובל, וזה אמת לאמיתה, ולמרות מה שאת אומרת עם הסבתא בשלד העיסה ורק השמאל, עדיין הילד החרדי שנולד היום, לא משנה איפה הוא נולד, עדיין הוא יהיה הילד שיש לו הכי הכי פחות הזדמנויות וכלים, וכנראה שהילד למשפחת שמאלנים עצמאים נמצא בקצה
בסדר,
השני
כן.
של הסקאלה הזאת. אז איך זה יכול להיות? מה קורה פה? וזו שאלה שצריך לדגור עליה, אני לא אומר שיש עליה תשובה, אבל זו שאלה.
אבל
זה השאלה שקשורה לזה שיכול להיות שאני אגיד פה משהו נורא והיום, אבל יש להניח, אני מניחה שבשמאל העצמאי רוב האנשים הם אשכנזים, ולכן יש להם דירה בבאזל, ירושם סבתא, ולכן מצבם יותר טוב.
זה מה שמאפשר להם להיות עצמאיים כל כך.
מהילד החרדי שנולד עכשיו.
גם רוב הילדים החרדים אשכנזים.
אופה.
אבל השמאל העצמאי היום...
החברה החרדית היא היחידה שאפשר להגיד עליה שרובה אשכנזית ממש באופן מוחלט.
אבל השמאל העצמאי היום, כפי שאתה מתאר אותו, כמעט לא קיים.
או, מי השמאל העצמאי היום? זה מה הספר עוצר ב-93, בעיניי, וכמובן שזה השמאל העצמאי היום, כמובן שמתקיים באקדמיה קצת בקבוצות, אבל ארגוני זכויות האדם שמייצרים עשייה, לא משנה אם זה שוברים שתיקה או בצלם, מייצרים עשייה שמאלית שמרגיזה, משנה, הופכת לסדר היום של החברה הישראלית עדיין, ראש הממשלה מתייחס.
ועל בסיס הזה בוודאי שהם לא יכולים לעשות שיתוף פעולה עם חרדים, שהרי...
הם בוגדים, אתה מתכוון לאלה שהם בוגדים.
הם מכניסים פנימה התבוללות. הם מכניסים פנימה כל מיני אנשים שאינם יהודים.
התבוללות זה לא הבעיה, הם בוגדים.
התבוללות זה לא הבעיה אצל חרדים, הבעיה שלהם להתחתן בינם לבין עצמם. אתה מדבר איתי על התבוללות. אתה מדבר איתי על שכן מקומה שלישית, שיש לו בדודה, שאולי דינתה דתייה קצת,
זהו, פסול.
אנחנו מתחתנים עם המשפחה, הוא מדבר איתי על התבוללות. דווקא שם לא בעיה.
לא בעיה.
אבל יש שמאל אחר, יש, נגיד השמאל שמגיד כוח לעובדים, השמאל המאגד, השמאל החברתי, השמאל הזה, דווקא הוא כן מוצא שיתופי פעולה עם חרדים. זה שאלה פתוחה, אני אומר, אני לא, אין תשובות.
אז בגדול הזווית אבל החרדית על הספר הספציפי הזה, כי הרי בספר אנחנו עוסקים בסופו של דבר, הזווית היא הדרה בעצם. השלחתם אותנו החוצה, לא הזכרתם אותנו, לא ניסיתם שיתוף פעולה. איפה היינו כל השנים האלה שבהם השמאל העצמי היה בעל השפעה?
כן, אתה יודע מה, אבל פה ההתבחינות, ואני הכי מהמתבחינים, הכי מהמתבחינים והמתקפחינים, אני, אז, אבל כאילו באמת, קבוצה של סטודנטים בשולי האוניברסיטה, בלי שקל להדפיס עיתון, מה, הם הדירו את החרדים. יש כל כך הרבה אנשים.
אבל מצד שני אתה אומר, מצד שני אתה אומר, את כל הקבוצות האלה של הסטודנטים, הכי מסכנים במכללה הכי קטנה, שכל הפעילות שלהם הייתה פנזין, פעם בחודשיים, שהם הדפיסו אותו בשישה עותקים, אותם כן כללתם בספר ואותנו לא.
לא, לא קלה, במציאות. לא, במציאות, לא בספר. אתה צודק לגמרי, אבל אתה צודק לגמרי. אני קורא את הספר ואומר, איפה ההורים שלי? איפה הסבים שלי? איפה הדודים שלי?
אצל אבישי בן חיים, לך תחפש אותם שם. הוא ידאג לכם. אלי ביטן, זה היה מרתק, ואנחנו כבר, אני כבר מאוד מחכה לפעם הבאה. תודה רבה לך.
תודה לשניכם.
אנחנו, לא נשאר לנו כלום לשום דבר בגדול. לא, היה לנו עוד המון תוכניות, אבל למרבה המזל יש לנו תוכנית גם מחר.
נכון.
מה אנחנו צריכים לעשות?
אנחנו צריכים להגיד תודה לאיתי סופרין ורואי קנטן שעשו איתנו את התוכנית, ואנחנו נהיה פה שוב מחר, נכון?
אנחנו מחר עם תוכנית אחרונה, אז תתכוננו.
תודה רבה, להתראות.